ערב טוב ומבורך. הקושי הראשון שלעניות דעתי כמעט ולא עוסקים בו, אבל הוא לדעתי הקושי הפרשני הגדול ביותר, אני מיד אסביר מדוע, ומתי התרחש כל מעשה קורח? למה זה שייך? לכאורה, למה אני הופך את העיתוי לדבר כל כך מרכזי? היה מעשה קורח. הוא חטא מרכזי מאוד במדבר, מגפה נוראית, אם אפשר את הטלפונים לוודא סגירתם. מגפה נוראית, כל סיפור המחלוקת, הארץ פותחת את פיה, האדמה בולעת, המטות מקטירי הקטורת. וואה, מה זה משנה לי כל כך? אז לא משנה מתי העיתוי כן היה, מתי הוא לא היה, זה היה במדבר. טבעי היה שניכנס לשאלות העיוניות. מה היה שם בכלל בסיפור מעשה קורח? מה רוצים ממשה? מה הגורם המשתף את דתן ואבירם, את קורח, את 250 נשיאי העדה, קריאי שם, מקטירי הקטורת, אולי היו עוד מצטרפים, ההשלכות? מה אתה עוסק בשאלה מתי זה היה? אני עוסק בשאלה מתי זה היה, מפני שאין אף אירוע ב-40 שנות המדבר שאינני יודע מתי הוא היה. או בדיוק של יום, או בדיוק של החודשים הסמוכים, ואינני יודע לפני איזה מעשה הוא בא ואחרי איזה מעשה הוא בא. חוץ מפרשת קורח. תרשו לי 5 דקות, פחות, לחזור רק רגע לתארוכים, לראות את התאריכים של 40 שנות המדבר. נגענו בזה בשבוע שעבר מעט כשעסקנו בחיבור בין האספסוף למרגלים, וביקשנו לא לראות כל מעשה בפני עצמו. בראש חודש ניסן בשנה הראשונה, ותזכרו את העיתוי ראש חודש ניסן או חודש ניסן, הוא מאוד חשוב, עוד מעט תראו. בראש חודש ניסן, שבועיים לפני פסח, מתחיל הסיפור. בראש חודש ניסן או בחודש ניסן, בשנת ה-40 במדבר, במות מרים, אנחנו מגיעים לשנת ה-40. אולי אפילו טוב היה יותר אם הייתי אומר שבחודש ניסן, בעשור לחודש ניסן, שנה אחר כך, כשנכנסים עם יהושע ועוברים את הירדן, נגמר הסיפור. גם שם יש תיארוך מדויק. בעשור לחודש עוברים את הירדן ונכנסים פנימה. ועושים פסח בגלגל. פסח היה בתתוו ניסן, כ"א ניסן, שביעי של פסח, קריאת ים סוף. 3 ימים אחר כך מגיעים למרה ולא יכולים לשתות מים ממרה כי מרים הם. התאריך המדויק הבא הוא ראש חודש סיוון, 1.5 חודש אחרי יציאת מצרים, שאז מגיעים להר סיני. בכף באייר בשנה השנייה נעלה הענן מעל משכן העדות, ומתחילים לנסוע מהר סיני, ממדבר סיני, במגמה לכיוון ארץ ישראל. והיא בחודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים, נעלה הענן מעל משכן העדות. כך בפרק י' בפסוק י' א' בפרשת בעלותך. מה שהתרחש בין ראש חודש סיוון לקף באייר, שנה פחות 10 ימים, והדגשנו כבר, אנחנו לא נמצאים בהר סיני רק למתן תורה, אנחנו שם לתחנה של שנה פחות 10 ימים. מה שמתרחש שם ידוע לחלוטין כמעט בתאריכים. בוו או בזין בסיוון עולה משה רבינו, רואים את הקולות 40 יום אחר כך, נכון? 17 בתמוז, שבירת הלוחות. 40 יום אמצעיים, משה נוטה את אוהלו ומתבודד. אחר כך הוא יוצא ל-40 הימים השניים שהוא מתאר אותם תמיד, כימים הראשונים. זה מתרחש בראש חודש אלול, כי ביום הכיפורים הוא יורד עם הלוחות השניים. במוצאי יום הכיפורים מתחיל להיבנות המשכן לנדבת המשכן ויקל משה. בראש חודש ניסן הוא היום השמיני לימי המילואים, חנוכת המשכן. אני לא נכנס לפרטים, מות נדב ואביהו, העגל לפני כן, אבל הכל מסודר. שם בחודש ניסן מודיע משה שוב על פסח. כדאי אגב לשים לב, זהו הפסח הראשון בעצם בהיסטוריה שלא נעשה במצרים, כי הפסח הקודם הוא עוד לא הפסח שלנו, הוא עוד לא פסח זיכרון, הוא לא פסח דורות, הוא היה הפסח שבו פסח השם על בתי בני ישראל בנוגפו את מצרים. עם ישראל או אנשים תמאים או שהיו בדרך רחוקה באים ומבקשים גם הם לעשות פסח. נקבע בי"ד אייר פסח שני, בכף באייר יוצאים. זה תיארוך ברמת דיוק מדהימה, אין כאן דבר אחד דרוש, הכל פסוקים. אם יש משהו שהוא לא מתוארך, הטעויות שבו הן במסגרת תמרון של ימים. לא יודע מתי הייתה מלחמת עמלק, אבל אני יודע שהיא צריכה להיות לפני שבאים למדבר סיני, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. ומתי באו? בחודש השלישי, ביום הזה, באו מדבר סיני. אז אם תקבלו דברי חז"ל שאומרים כ"ח אייר, כ"ט, תזוזו יום לכאן, יום לכאן, אני יודע שהחודש הזה בין כ"ד ניסן במרה לראש חודש סיוון הוא החודש שבו יש את הניסיון של המן, את יציאת היוצא במן עם השבת, את כל מה ש... זה החודש. ואז הגיעו להר סיני, בכף באייר יוצאים מהר סיני, ועכשיו פלאי פלאות, התיארוך המדויק נמשך. בכף אייר מתחילים לנסוע מהר השם. ויסעו מהר השם דרך 3 ימים. אז מגיעים למתעוננים ולקברות התאווה ומתעכבים שם 5 ימים. אם בכף התחילו 3 ימים, ומתעכבים בקברות התאווה 5 ימים, שוב פסוק מפורש, לא יום אחד תאכלון ולא יומיים ולא 5 ימים ולא 10 ימים ולא 20 יום, עד 5 ימים, עד אשר יצא מאפיכם, הגענו לכ"ב בסיוון. שם נסגרת מרים ל7 ימים בעקבות החטא שלה, וכל העם איתה. אנחנו בכ"ט בסיוון. מי ששם לב אגב, 3 ימים ועוד 7 ועוד 5 הם 40 הימים הראשונים בדרך להר ארץ ישראל, להר מוריה. כמו שהיו 40 ימים ראשונים ו-40 ימים שניים, בהר סיני, יש 40 ימים ראשונים ו-40 ימים אחרונים, מדויק בימים, מהרגע שיוצאים מהר סיני ושואפים להגיע לארץ ישראל. ההבדל הוא שבסוף 40 הימים השניים של הר סיני, היה יום כיפור והייתה סליחה. בכפתי סיוון שולח משה מרגלים 40 יום לטור את הארץ, שם זה מפורש, ו-40 יום מכפתי סיוון זה תת באב. זה התאריך, רציתי להגיד האחרון, אני רוצה לדייק, הכמעט אחרון שיש לנו עד שנת ה-40. למה הכמעט אחרון? כי בסוף סיפור המרגלים, וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר, ויאמרו עיננו, ועלינו אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו המעפילים. בבוקר שאחרי 9 באב זה ב-10 באב. אגב, מרתק, גם חורבנות הבית, החורבן והאבל הוא ב-9 באב, אבל השריפה בעיקרה הייתה ב-10 באב. חטא המרגלים הוא ב-9 באב, והמעפילים הוא וישכימו בבוקר. מ-י' אב ועד חודש ניסן בשנה ה-40, אין לנו שום תיארוך. גם אין לנו שום אירוע שמסופר עליו חוץ מסיפור פרשת קורח. יש לנו מצוות שמופיעות בסוף קורח, קשורות מאוד לפרשת קורח, אבל זה מצוות שניתנו בהר סיני ומוקמו פה. מצוות פרה אדומה, שאף אחד לא יודע מתי, למרות שחזל אומרים שהיא בכלל הייתה בהקמת המשכן בניסן, אבל היא נכנסה לפרשת חוקת, וכשמגיעים לפרשת חוקת, מגיעים לחודש ניסן של השנה ה-40, ומשם הכל מתוארך. לא חשוב עכשיו בימים, אנחנו מתחילים בחודש ניסן, מסיימים, לפי המסורת, בזין באדר במות משה, מפורש, באחד לחודש שבט, ב-12 חודש, באחד לחודש, עומד משה רבינו בעבר הירדן בארץ מואב, ביאר את התורה הזאת לאמור. בניסן, שאחר כך אנחנו נכנסים עם יהושע להר. אני חוזר עכשיו לשאלה שבה פתחתי. אז מתי היה חטא קורח היחיד מכל סיפורי המדבר שנראה כאילו בכוונה לא נתנו לו תאריך? ההקדמה הייתה בכוונה, כי אחרת זו באמת נראית שאלה טכנית. מהי נפקמינה? או מהי נפקמינה? אין לך אירוע אחד במדבר שאתה לא יודע היכן הוא ממוקם. יכול להיות שהציווי על המשכן קדם לחטא העגל, יכול להיות שחטא העגל קודם לציווי, כל הדיונים של מוקדם ומאוחר מצטמצמים למרחב התאריכים שאמרנו עכשיו. אבל מעשה קורח איננו יודעים עליו דבר. עד כדי שבחלק מדעות הראשונים, כך למשל דעתו של רשי, לא בחומש אבל בגמרא, יכול להיות שמעשה קורח עוד קודם בכלל לחטא המרגלים, למרות שהוא מופיע כאן. אבן עזרא בתחילת הפרשה דוחה את האפשרות הזאת. ואם נלך כסדר המקרא, איפה הוא ממוקם? במשך 38.5 שנה. ועוד מילה אחת לפני שננסה לענות על זה. מבנהו של, או מבנהה של פרשת קורח, דומה מאוד למבנה של פרשת שלח. פרשת שלח מתחלקת לשניים. בחצי הראשון, הארוך, סיפור המרגלים, שליחת המרגלים, חטא המרגלים, והסיום של המרגלים במעפילים שאמרנו עכשיו. ובחלק השני של הפרשה, קבוצת מצוות, שאנחנו צריכים להבין את החיבור שלה לכל סיפור המרגלים. חלה, נסחים, שגגת העידה וציצית, הכנף תזחלת. לא ניכנס, עסקנו בזה פעם בשיעור ארוך. בפרשת קורח, המבנה הוא אותו מבנה. שני פרקים די ארוכים. עסוקים בחטא קורח על כל החלקים. דתן ואבירם והאוהלים, קורח, בליעת האדמה את פיה, המטות, הקטורת. ובחלק השני, בפרק י"ח, בחלק השני והאחרון של הפרשה, קבוצת מצוות, קובץ של דינים, שבו מתוארים תפקידי הכהנים והלוויים בשמירת המקדש וקודשם, והיחס שלנו אל הלוויים. ואתה מרגיש שזה ודאי מחובר לדברים של קורח, שלא יודע לקבל את קדושת משה ואהרון. מדוע תתנסו על קהל השם? המבנה הוא דומה מאוד. אני חושב שדווקא אם נדון במתי זה היה, אולי נוכל גם להגיע יותר לתוכן של פרשת קורח, שהיא בפני עצמה מהווה חידה אדירה. על מה המחלוקת? מה משתף את כולם? המשנה המפורסמת אומרת במסכת אבות לפנינו במקור 5, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. עוד לפני שנמשיך, פרשת קורח אומרת אצלנו באופן קבוע את סוגיית המחלוקת. אולי רק נזכיר שוב לפני שנעסוק במשנה, רק את הפסוק הראשון של הפרשה, במקור 1, ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן, ואבירם, בן אליעב, ואון, בן פלט, בני ראובן. נראה פסוק תמים. אבל במבט שני, אתם ראיתם פעם פסוק כל כך מוזר? ויקח קורח את מה? מה הוא עשה פה? ויקח קורח. מה לקח? למה לקח? איך לקח? אונקלוס מתרגם, ויקח קורח ויתפלג קורח. מאיפה הוא הגיע לזה? ויתפלג זה מפלגה. להתפלג, להיחלק, לחלוק. שמתם לב פעם אגב למילה לקוח בעברית? לקוח זה לקחת. לקוח זה משהו שנותנים, לקח טוב נתתי לכם. לקוח זה השורש של להתלקח, ואש מתלקחת בתוך הברד. לקוח בחילופי האותיות זה להיות חלק, חלוק, מחלוקת. ויקח קורח ויתפלג קורח. כשפרשה מתחילה בכתב חידה, זה מחייב הבנה. אם מה שרצו להגיד זה שקורח בא לחלוק, שקורח בא להתלונן, יש לזה כל כך הרבה מילים בספר במדבר. זאת תלונה ראשונה. אגב, עוד לפני שנחזור למשנה, בוא שנייה נמשיך. שני פסוקים רק. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? משה ואהרון, משה אומר להם, אתם רוצים כהונה, וביקשתם גם כהונה. אפשר לטעון הכל, אפשר לומר שהאינטרסים של קורח ועדתו שליליים, אפשר לומר מה שרוצים. אין עוד מעשה שהמעטה שלו הוא כל כך רוחני כמו סיפור קורח. פה לא מבקשים בשר, פה לא מבקשים מים, פה לא מתלוננים על דגים וכישויים. פה מבקשים כהונה. פה טוענים טענות אידיאולוגיות. הטענה היא כל העדה כולם קדושים. בלי להיכנס עכשיו למה בדיוק רוצה קורח, ומה רוצה כל אחד באינטרסנטים שם בעדה. הטענה היא טענה ערכית שמחייבת התמודדות ערכית. יכול להיות שהיא מכסה דברים אחרים, אבל זה עצמו שונה מכל מה שאנחנו פוגשים בדור המדבר. פה לא מבקשים עבודה זרה, לא אומרים המבלי אין קברים במצרים, שום דבר. רק אחר כך כשדתן ואווירה מדברים, הם מכניסים את הסגנון המקובל, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו. זה לא קורח, זה לא 250 נשיאי העדה, קריאי מועד אנשי שם, זה לא מקטירי הקטורי, זה גם לא נאמר בתוכנית הבסיסית. זה תגובה של קבוצה אחת בתוך הפרלמנט הזה, של דתן ואווירה. וזאת הפעם היחידה, היחידה, שמשה רבינו לא רק לא מתפלל על האנשים, אלא מתחנן לעונש. ואם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה, באספסוף משה רבינו ביקש שהוא יענש. נכון? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, ואם ככה את עושה לי הורגי מן הערוב. בעגל משה רבינו אמר, ואם אין מכן אינה מספרך אשר כתבת, הוא מבקש מחילה על כולם. הפעם משה רבינו מתחנן לכיליון של האנשים. הפרשה כל כך עקרונית הזאת, הכל כך שונה מהכל. אני חוזר לשאלה, למה היא לא ממוקמת? למה היא לא שייכת לשום דבר קודם שבא לפניה ובא אחריה? כשאני יודע שהמרגלים באים אחריה הספסוף, או שמרים מדברת באהרון ומשה אחריה הספסוף, אני יודע ומבין שאת זה אני צריך להבין. עכשיו אני צריך לדעת מה היה פה, יש פה איזשהו רצף שאני צריך להבין אותו. אני צריך להבין את הקשר בין העגל למשכן, אם זה מוקדם או מאוחר. אבל מה מוטל עליי להבין פה אם אני צריך לקחת את זה איתי? ואולי עוד דבר אחד, מכל אירועי המדבר, רק מפרשת קורח יש מצוות לא תעשה, לא נמנית על ידי כולם, אבל ככה הבינו חז"ל, וככה נפסק באחד ממוני המצוות לפחות. המצווה היא מקור 3, מצוות לא תעשה. גמרא אומרת את זה כאמירה, והסמג לומד את זה כלא תעשה. כל המחזיק במחלוקת עובר בלב, שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו. כל המחזיק במחלוקת עובר בלב. הסמג, ספר מצוות גדול, ממוני המצוות הראשונים, מונה את האמירה הזאת בתוך תרי"ג המצוות לפי מניינו. אמריו, כל המחזיק במחלוקת עובר בלב, שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו. הפרשנים אומרים שלפי מוני המצוות האחרים, זאת לא מצווה בפני עצמה, כי זה חלק מ"ואהבת לרעך כמוך", "לא תשנא את אחיך בלבביך", או שאר מצוות שבין אדם לחברו. ובכל זאת, הסמג לומד ש"ולא יהיה כקורח וכעדתו" זה כן מהותי. העידה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אבל אני רוצה להגיע לעידה ולמשנה שהתחלתי את השורה הראשונה, ונחזור אליה עוד מעט, רק עוד מעט. אני רוצה ברשותכם לדון בסוגיה אחת נוספת בפרשת קורח. שוב סוגיה שלעניות דעתי אנחנו אף פעם לא דנו פה בשיעור, גם פחות עוסקים בה. פסוק ט"ז באילך: ויאמר משה אל קורח, במקור אחד, אתה וכל עדתך. אגב, תזכרו כמה פעמים בפרשה מופיע העדה, 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 העדה. קורח ועדתו, עדת קורח. אתה וכל עדתך, היו לפני השם, אתה והם ואהרון מחר. וקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם כתורת, והקרבתם לפני השם איש מחתתו, 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם כתורת, ויעמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון. ויקל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד, ויירח כבוד השם אל כל העדה. אגב, סתם שאלה מעניינת, כל העדה של פסוק י"ט זה כל עדת קורח, או שכל העדה של פסוק י"ט זה כבר כל עדת ישראל? רבינו חננאל טוען שהכוונה היא לעדת קורח, הרמב"ן טוען שהכוונה היא כבר לעדת ישראל. בפסוק ט"ז נאמר אתה וכל עדתך, ואז מצליח קורח לקרוא לכל העם. לפי זה עומדת עדת קורח בניגוד לעדה העם. כי הרי הסיסמה של קורח הייתה ככל העדה כולם קדושים. הוא לכאורה לא דיבר על 250 האנשים שלו. כשמשה רבינו אומר לו אתה וכל עדתך, האם הוא מחזיר לו ואומר לו אל תדבר על עם ישראל כעדה, יש לך עדה משלך? אגב, הלא תעשה הוא לא ולא יהיה כקורח, אלא ולא יהיה כקורח וכעדתו. עוד מעט נגיע, אני רוצה לגמור את הקריאה של הפסוקים, אבל לפני כן אני רק אזכיר את המשנה. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, וכל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, זוכרים? מהי מחלוקת לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמי. ומחלוקת שאינה לשם שמיים זאת היא מחלוקת קורח ועדתו. קורח ומשה. או אם אתה רוצה קורח ועדתו עם משה. הרי אם הלל מול שמי, אז קורח ועדתו מול משה. נחזור לזה. אבל עכשיו אני חוזר לפסוקים. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זה פלאי פלאות עכשיו. היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. כאן על איזו עידה מדוברת, איזו עידה הולך לחלות הקדוש ברוך הוא? את הדעת קורח. הגם שהרמב"ן יסביר ששומע את זה משה ומפחד שבעקבות חטא קורח רוצה עכשיו הקדוש ברוך הוא לחלות את כל העדה. ובעקבות זה הוא אומר, ויפלו על פניהם ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? שאלה חזקה מאוד. שואל רבי יצחק ארמה בעל העקדת יצחק, שאלה הרבה יותר חזקה. מקור 2, רק הפסקה הראשונה. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? העקדת יצחק, פילי פלאות. ומה תמיהה זו? מה, 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 מה משה אומר? האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? ומה תמיהה זו? והלא בעגל לא חטאו כולם. ונאמר, הניחה לי ואיחר אפי בהם ואחלם. למה שם לא אמר משה, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? יש ערבות בישראל. וכן בשיטים, היה חרון אף השם בישראל בכלל, בנות מואב, במדיין, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. זו קבוצה שחוטאת, וכולם חוטפים. ובאחן נאמר, הלא אחן בן זרח מעל מעל בחרם, ועל כל עדת ישראל היה כסף, והוא איש אחד לא גבה באבונו. הוא איש אחד, הכוונה היא, הוא לא גבה לבדו באבונו, אלא כל העדה היה עליהם כסף. הוא ממשיך העקדה, ונאמר בו חטא ישראל וגם עברו את בריתי, ועל כולם היה הכסף. אחן הוא זה שמעל. הוא ממשיך העקדה, הוא כבר חויב זה מקשר הכללות. זה ביטוי נפלא. מה זה חדש לנו המושג כלל ישראל? שיש ערבות ואנחנו סובלים האחד בגין השני. אז איזו מין טענה זאת, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? הוא כבר חויב זה מקשר הכללות, היותו על יחס כללות האדם עם חלקיו. כי החולה באחד מאיבריו, משפט מדהים, יאמר על כולו שהוא חולה. כשבן אדם חולה באיבר אחד, אז שואלים מה נשמע ואומרים הוא בסדר אבל יש לו לב חולה, או שאומרים הוא חולה. הוא חולה. למה הוא חולה? כי החולי באיבר האחד משפיע על הכל. זה 200 שנה או 300 שנה, 200 שנה, 250, לפני התניה, במשל המפורסם שלו, שבאהבת לרעך כמוך, פירושו, כמו שאתה בעצמך, יד אחת לא כועסת על היד השנייה, כשהיד האחת כואבת. כך ואהבת לרעך, תבינו שאתם כמו גוף אחד עם איברים מחולקים. ההבנה של העקדת יצחק, מאות, לפני כן, היא בדיוק אותו דבר. מה זה הרעיון של ערבות? כשאיבר חולה אני אומר על האדם שהוא חולה. ממילא אני חוזר לשאלה, מה פירוש האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? אתה רוצה לטעון ריבונו של עולם 13 מידות, אז תגיד 13 מידות. אמרת השם השם אל רחום וחנון בהר סיני בחטא העגל בנקרת הצור, אמרת השם השם אל רחום וחנון, או השם ערך אפיים ורב חסד במרגלים, תגיד עוד פעם, תגיד חילול השם, תגיד טענות כמו שטענת בפעמים הקודמות. אבל מה זה הטענה הזאת, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? זה הפוך ממה שהתרגלנו. כן, יש מצב של האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. שאלה מצוינת של עקדת יצחק. קשה מאוד. העקדת יצחק מבין אגב את הפסוק כמו הרמב"ן, שכאילו אומר משה רבינו, אתם תזוזו מפה ואני אחלה את כל העדה, כלומר את כל העם. ועל זה אומר משה, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, והקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני לא אכלה את כל העם, אני אכלה את העדה. ואז חוזר רק עדת יצחק ואומר, אם הטענה לא טובה, אז מה הקדוש ברוך הוא מקבל אותה? הטענה פילוסופית, מבינים מה אני שואל, הטענה פילוסופית סותרת את מה שלמדנו על כלל ישראל, על ערבות. התשובה להאיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף הייתה צריכה להיות משה רבינו, בוא עם טענה יותר טובה. עוד מעט נראה מה עקדת טוען, אני לא עכשיו רוצה להיכנס. אני התחלתי את הכל בשאלה הטכנית של מתי זה היה. אבל נדמה לי שכשלא כתוב מתי זה היה, קודם כל זה בא לומר שכאן זה לא קשור לעיתוי. שכאן זה קשור לאיפה שלא תשים את זה. זה יכול להיות לפני חטא המרגלים. זה יכול להיות לפני הכניסה לארץ. זה יכול להיות אחרי חטא המרגלים. אתה תוכל לדרוש סמיכות פרשיות של התחלת של הציצית עם התחלת של אנשי קורח, ואתה תוכל לדרוש סמיכות פרשיות של זה עם זה. הכל יכול להיות. זה נשאר פתוח. ולכן זאת הפרשה היחידה שהנפקמינה שלה היא הלכה לדורות, ולא יהיה כקורח וכעדתו. צריך ללמוד את חטא המרגלים, ללמוד את חטא הספסוף, אבל אין הלכה ולא יתאווה תאווה כאספסוף. אני רוצה לחזור למקור חמש ברשותכם ולהתחיל משם. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, כך המשנה, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. זוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי. שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. המלבין טוען למשל, שהביטוי מחלוקת קורח ועדתו בא בסך הכל לרמוז לנו לדבר מאוד חשוב. שבעצם המחלוקת הייתה בין קורח ועדתו. כי לא הייתה בכלל מגמה משותפת, כל המשותף היה טכני. מקטירי הקטורת, הוא אומר, בכלל רצו לשם שמיים, הם רצו להקטיר קטורת ולא היה להם רשות. און בן פלט ודתן ואווירה מבני ראובן כעסו על זה שלקחו את הקדושה מהבחורים. קורח רצה להיות כהן גדול. קורח ועדתו, אומר המלבין, זה פשוט שילוב של קבוצות כוח שהתארגנו ביחד במלחמה במשה. אבל צריך להבין הרבה יותר. למה נקראת מחלוקת קורח ועדתו, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, מול מחלוקת הלל ושמיים? גם אם תגיד שהיו בעלי אינטרסים אחרים, אז מה, לא היה חילוק בין קורח לבין משה? בין דתן ואבירם לבין משה? זו מחלוקת. זאת כן מחלוקת. אני חושב שיש כאן יסוד עצום. כל אחד מהניסיונות, כל אחת מהטרגדיות שמתרחשת בדור המדבר, היא באמת קשורה לזמן שבו זה מתרחש. אי אפשר להבין את תאוות האספסוף אם אתה לא מבין שיש מן והם כבר לא רוצים מן אל הבשר. אי אפשר להבין את אהבת האספסוף אם אתה לא מבין שרק לפני שלושה ימים יצאו מהר השם, מהר סיני. אי אפשר להבין את פרשת מרים המדברת בארון ומשה אם אתה לא מבין שמרים דיברה באהרון ומשה כי נשאו מקברות התאווה וחנו בחצרות, ובקברות התאווה היה זה ובחצרות היה זה. עכשיו אתה צריך לחשוב איך הדברים מחוברים. סיפור המחלוקת של קורח הוא לא רק סתם סיפור מחלוקת. בכוונה סיפור המחלוקת הוא מטושטש. הוא לא נשאר לנו ברור, אנחנו לא יודעים מהו. מזמן הזכרתי פעם הסבר נפלא במשנה. זה עוד לא חוזר לפרשה, אבל זה שנייה אחת, הסבר יפה במשנה. בעל המדרש שמואל אומר, מה פירוש כל מחלוקת של לשם שמיים סופה להתקיים? לא נכון. מחלוקת של לשם שמיים זה מה? מחלוקת הלל ושמיים? אז המחלוקת, שואל המדרש שמואל, אין סופה להתקיים. מה סופו להתקיים? ההלכה שתהיה כבית הלל. או ההלכה שתהיה כבית שמיים. אבל המחלוקת, היא לא תתקיים. יום אחד המחלוקת מה? תוכרע. וכשהמחלוקת תוכרע, אז המחלוקת לא מתקיימת. רב צבי יהודה היה אומר לנו תמיד, כדי להזהיר את כולנו, ולא ידעת כמה שניבא מה שניבא לא עלינו, הוא היה אומר בדרך צחוק, רק זה לא מצחיק כל כך. היה אומר תמיד, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, או-הו, זה יתקיים. זה לשם שמיים, אז זה מתקיים. ממשיכים. טוב, אבל זה מוסר גדול. אבל הפשט במשנה. המדרש שמואל אומר רעיון יפהפה, אני אומר אותו ממש בדקה, וחוזר לפרשה. כי אני חושב שזה קשור. הוא אומר, מהי מחלוקת שלו לשם שמיים שאין סופה להתקיים? מחלוקת קורח ועדתו. בסדר? נו. לא יודע מה היה בדיוק, אומר המדרש שמואל, זה ככה רעיון חכם מאוד. לא יודע מה היה בדיוק שם באמת כל אינטרס של כל אחד בעדה. דבר אחד אני בטוח, שבזמן ההפיכה, הפיכה, הייתה רבולוציה, הייתה הפיכה, נכון? בזמן ההפיכה ובניסיון להדחה, עכשיו אני משתמש במושגים תקשורתיים את משה, זה היה מאוד תקשורתי, נכון? כל העיתונות עסקה בזה. לא היה פרשנינו אחד לענייני פרשנינו שלא פרשן את הסוגיה. מה, איזה רשת טלוויזיה לא הייתה שם? CNN ו-NNN ו-NCC ו-NBA, הכל היה. נכון? מצוין. נו, עברו מאז כמה שנים. מישהו זוכר את מחלוקת קורח ועדתו על מה היא הייתה? תראו כמה קולמוסים נשברים רק כדי לנסות להסביר חלק, משהו אולי. אבל זה היה כל כך מתוקשר, מה, לא נשאר משהו בפפירוסים? מחלוקת קורח ועדתו, מה בדיוק רצו? מה היה האינטרס של הפרלמנט פה, האינטרס של הפרלמנט פה? כל ילד דיבר על זה בתקשורת. עכשיו הוא אומר, בוא נלך ככה איזה 2,000 שנה קדימה. ניכנס לבית המדרש, 1,000 שנה קדימה, ניכנס לבית המדרש, ויושבים שני יהודים, ודנים במחלוקת הלל ושמיים. למשל, וממש לשנייה אחת, הם נחלקים נניח עכשיו עם ידיים שניות לטומאה, שלישיות ראשונות, נטילת ידיים, תרומה, לא להירדם, זה משעמם, אני יודע, גם אז זה היה משעמם. יושבים שני יהודים ודנים בזה. נכון? זה מתחיל ככה, זה מתחיל בכיתה שלמה שדנה בזה בשיעור. ולאט לאט כולם עוזבים, כי זה משעמם, וגם יש סטטיסטיקה שזה המקצוע הכי משעמם. ונגברים, בסוף נשארים כמה בן אדם לחברו, שומרים על הרם שלא ירדם, והוא שומר עליהם, והכל מצוין. נניח שבסוף המחלוקת הזאת הגיעה לפלפול יותר גדול, והגדירו צווי דינים, ויש בזה שתי שיטות, מצוין! נו, זה היה ב-CNN. זה לא היה אפילו ב-NBA. זה אולי מופיע בהצויפה או ביתד, מאחורה, אחרי ההלוויה למטה, שם בסוף, איפה נרשמו לנישואין אחרי, איפה שאין מקום. יכול להיות שמופיע שם למטה, שאחרי הכנסת ספר תורה שהייתה בג'ג'ג'ג'ג'ג'ג', היה ג'ג'ג'ג'ג', גם זה לא. אם זה מופיע זה כי זה הבן דוד של ההוא חייב לבן דוד של ההוא שם בא. נו, עוברים 2,000 שנה. ונכנסים לבית המדרש. ורואים עוד פעם שני יהודים. ממשיכים להתווכח באותה מחלוקת. ידיים שניות לטומאה, שלישיות, ראשונות. ושוב אומרים שזה משעמם. ועוד פעם לא כותבים על זה כלום, רק בהצויפה או ביתד בסוף. ואם נניח מישהו אומר שם באמצע בית המדרש, תעזבו את כל המחלוקת, מה הלכה? למה יצא? כמו בית הלל? יצעקו עליו מיד עם הארץ, תשתוק. מה הלכה? חשוב מה המחלוקת? נו, אומר המדרש שמואל, אז עכשיו תגיד, איזו מחלוקת מתקיימת ואיזו מחלוקת לא מתקיימת. מחלוקת שהיא לשם שמיים, עוד יבררו את צידי המחלוקת אלפי שנים, גם אם יכריעו הלכה, זה לא משנה כלום, יבררו מה הם צידי המחלוקת. כי זה לשם שמיים. מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, תנפח את הראשים ואת התקשורת ותשטוף להם את המוח ותעשה את זה, זה ייגמר אחרי קדנציה ואף אחד לא יזכור בכלל איזה דגים עטפו בזה. מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. כמחלוקת. מחלוקת שהיא אינה לשם שמיים אין סופה להתקיים כמחלוקת. מקסימום יזכרו איזה שם ולא ידעו מה היה שם. רעיון יפהפה. אבל כשמעמיקים, אני חושב שהוא מתחיל לגלות קצת עוד משהו שיש פה. איך שאלה עקדת יצחק? מה פירוש האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? מה זו שאלה? נכון, כן, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. תשובת העקדת יצחק היא מדהימה, אני רואה רק את חלקה, ואני רוצה להמשיך אותה מכיוון מסוים. בהמשך מקור 2. כאשר עמידה לקצוף על הכלל בחטא היחיד כאחן בזולתו, הנה יהיה זה כאשר יהיה האחד ההוא נכלל בכללם ונקשר בקיבוצם. כי אז לא יאמר שחטא האיש ההוא לבדו, אלא שחטא הכלל. כי הוא איבר בתוך הגוף. אמנם כאשר אחותיה הוא פירש עצמו מן הציבור. הוא כבר לקח עצמו לצד אחד לחלוק עליהם. כבר יצא מכללם. ולא יאמר עוד שהחטא הוא יהיה כללי. שהוא כעבר הפורש מן החי. שאין לו עוד שום קשר עם גופו. זה דבר חריף מאוד, אבל זה לא מובן. אומר עקדת יצחק, כשאיבר אחד חולה, אז כל הגוף חולה אם האיבר קשור לגוף. אבל כשהאיבר הוא איבר מדולדל והוא לא קשור לגוף, הוא כבר לא מקבל דם מהגוף, והגוף לא מזרים לו דם. אז כן, יכול להיות מצב. שעל איש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף. ובמקרה הזה, יטען משה, לא צריך. למה? כי האיש האחד הזה לא קשור בכלל לכל העדה. אתם יודעים מה טוען משה, האיש האחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? ריבונו של עולם, קורח ועדתו ניתקו את עצמם מהכלל. לכן האיש האחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אבל אתה צריך להבין איך יכול להיות, לא הבנתי, אחן... לא ניתק את עצמו מהכלל. המרגלים לא ניתקו את עצמם מהכלל. איזה עוד דוגמאות? חוטאי העגל לא ניתקו את עצמם מהכלל. ומבקשי הכהונה ניתקו את עצמם מהכלל. למה? סתם? זה צריך להבין. העקדה משתמש בביטוי מי שפירש עצמו מן הכלל, שהוציא עצמו מן הכלל. אתם זוכרים איפה משתמשים בביטוי הזה? בהגדה של פסח. לגבי מי? לגבי הרשע. ופה אני רוצה להגיד את הסוד. ואני יודעתי. למה הרשע הוציא את עצמו מן הכלל? נו, כי הוא אמר מה? מה העבודה הזאת? לכם. לכם ולא לא. לא מבין בכלל. תמיד אנחנו שואלים על זה. והחכם מה אמר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו? אתכם. למה לא אתכם ולא אותו? כי הוא אמר אלוקינו, נו. הוא אמר לכם. זה נכון? מה העבודה הזאת? אשר ציווה השם לכם. אתם יודעים מה ההבדל בין החכם לרשע? לא שמים לב לזה, וזה כל הפרשה לעניות דעתי. ההבדל בין החכם לרשע הוא פשוט. החכם כתוב עליו, והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור. החכם בא כיחיד, כאיבר יחידי, שמרגיש שהוא איבר יחידי, ושואל את הכלל. הרשע כתוב, והיה כי יאמרו עליכם בניכם לאמור, מה העבודה הזאת לכם? אתם יודעים מה הרשע רשע? הוא בא עם עידה משלו. הסקטוריזציה ניצחה. יש לו נאומים יפים על כלל ישראל. אבל הוא כבר שייך לציבור משלו. האונזרר מנשן. יש לו קודים שלו, יש לו עידה שלו. הוא בכלל לא רוצה להתקשר לכלל ישראל, כי אני איזה איש חוטא בשבילו. הוא כלל ישראל. הוא כל כך מרגיש כלל ישראל, כל פעם שהוא מסתכל מסביב, והכלל הזה נמצא. אתם יודעים ממה הוא מקבל כוחות? מהעידה שמסובבת אותו. והיה כי יאמרו עליכם בניכם לאמור, זה פילי פלאות. הרשע, תחשבו על זה, זה דבר מדהים. הוא הבן היחיד בין הארבעה שמגיע בחבורה. הוא היחיד שאומרים עליו לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. למה הוא בא עם כל החבר'ה? נכון? יש לו כבר חבורה במקום. יש שתי עדות בפרשת קורח. יש את עדת קורח ויש את עדת ישראל. קורח, הסוגיה שלו זה עדתו. ויקח קורח בין יצהר, בין קהת, בין חולי וחולי. אתם יודעים מה שיתף את הפרלמנט הזה? קבוצות, עדות, סקטורים, שיכול להיות שחלק מזה הוא מאוד רוחני. אבל הסקטוריזציה הזאת תביא בסוף להתנתקות שלהם מהכלל. מכירים את פרשת הכיתות לפני חורבן הבית השני? הכתות, כתות, שכל אחד ידע בדיוק מה קדושים ומי קדושים ואיך קדושים. כשיש כמה בעלי טייבה שרוצים בשר, יכול להיות שזה מדביק עם שלם. אבל זה לא הופך לסקטור שקורא לעצמו עידה בפני עצמו. כשיש כמה עובדי עבודה זרה מסוכנים, שאומרים זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, זו סכנה אדירה. אבל זה לא סקטור שהופך לעידה ודוחה את הכל. כשההנהגה חלשה, רפוסה, מורידה את הרוח בעם, והעם בוכה ואומר ניתנה ראש ונשוב המצרימה ולא רוצה להיכנס לארץ, זו טרגדיה. אבל זה לא הופך אותם לאיבר מחוץ לכלל. הלא תעשה הוא לא ולא יהיה כקורח. הלא תעשהו ולא יהיה כקורח וכעדתו. מחלוקת שהיא לשם שמיים, היא מחלוקת הלל ושמי. כי כל אחד דן מהמקום של מה רוצה הקודש ברוך הוא, ואיך אני הופיע את זה דרך הכוחות שלי. אני הלל, אני שמי, וטוב שנתווכח ונחלוק. אתם יודעים מתי זה יתחיל להיות בעייתי? כשלהילל יש את הסקטור שלו, ולשמי את הסקטור שלו, והרבה יותר חשוב ממה אומר הסקטור של הלל ומה אומר הסקטור של שמי, ולאיזה בית כנסת אני לא אכנס. אחר כך נשאל לאיזה כן, אבל זה כבר באמת שאלה משנית. אפשר גם להתפלל ביחידות, אבל יש מקום שאליו אסור. לכל חטאי המדבר יש תיארוך. לחטא ולא יהיה כקורח וכעדתו אין תיארוך. כי הטרגדיה הזאת היא הטרגדיה שמובילה אותנו מאז היותנו על פני האדמה ועד שהיא תיגמר. יסוד שנאת החינם הוא הטרגדיה של הכיתות כיתות. בית שני שהיה בו תורה והיו בו מצוות והייתה בו גמילות חסדים, היה בו הכל, ויושבים חכמי ירושלים ועשירי ירושלים בסעודה המפורסמת עם קמצא ובר קמצא, ותמיד אנחנו שואלים שם את אותה השאלה. יושבים שם גדולי העולם, והמערך, זוכרים את המערך, ההוא גברה. המערך הזמין את קמצא, והשמה שהביא לו את בר קמצא. זוכרים את הסיפור. והמערך, כעוס כולו, מנסה לזרוק משם את בר קמצא, שאומר לו, אני אשלם את דמי סעודתי, אני אשלם חצי מהסעודה כולה, אני אשלם את כל הסעודה כולה. כאילו הוא לא מבין שמה שהכי מעליב עשיר זה שאתה אומר לו שאתה יכול לשלם גם מה שהוא רוצה. קטן עליי, אני יכול לשלם גם את מה שאתה עושה הכל. עד שהמערך מתכעס ודוחף את בר קמצא וזורק אותו פיזית החוצה. בר קמצא יוצא ואומר, מדלא מיחו חכמים מכלל דניחא להו. אם לא מיחו פה החכמים, כנראה זה נוח להם המחלוקת הזאת. והולך בר קמצא, והוא בוגד במובן הכי שפל של המילה. הולך ומוסר את עם ישראל הרומאים, בוגד לפי כל קריטריון בעולם. אגב, המשך הסיפור שלא תמיד זוכרים, אתם יודעים מי הגיע להילחם. זה המשך הסיפור. לא זוכרים את זה כי בכועסו חכמנו זה מופיע בפרק אחר. אבל המשך הסיפור, ואחרי שהבר קמצא הבשין לרומאים, קוראים לנירון קיסר, ונירון קיסר בא להילחם על ירושלים. ונירון קיסר זורק איזו מטבע כזאת, כדרכו של גנרל של פעם, ובודק מאיזו רוח כדאי לתקוף. ותוך כדי שהוא בודק, פתאום יש לו איסורי מצפון. ונירון קיסר, תחשבו איזה אדם צריך להיות כדי לבוא להחריב את ירושלים. נירון קיסר אומר את המשפט הנורא, אלוהיהם של אלו, בא לעשות איתם חשבון. כי הוא רוצה עכשיו לתת עונש לעם שלו. אבל הרי אני יודע מה יהיה. העם שלו זה נצח ישראל, הוא יתושש. אחר כך אני אחטוף. כמו נבוכדנצר, כמו כולם, אני לא מכיר, למדתי היסטוריה. מצבי שמכבד את עצמו כל פעם מספר איזה ספר הוא קורא עכשיו. אני למדתי. ואז נירון קיסר אומר, ככה הוא רוצה לעשות לי. אני לא הולך לכבוש את ירושלים. עושה אחורה פנה, איזיל ואיגיאר. הולך ומתגייר. זה מעניין מאוד לדון איך היסטורית זה מסתדר עם נירון שאנחנו מכירים, זה לא חשוב, זו הגמרא בגיטין. הולך ומתגייר, זכה ויצא ממנו מי? רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס. שומעים? מעניין, רבי מאיר ולסבא קראו נירון. נו, איחוס. זכה ויצא ממנו רבי מאיר. אני תמיד תמה מחדש שם. איך שאלנו פעם? הרי האדם הכי רשע פה בסיפור בעצם, חוץ מבר קמצא, שהוא בוגד, זה המערך. טיפה סובלנות. מה יש? האיש הזה הגיע בטעות, תבדוק. הוא ודאי לא עשה את זה בכוונה. יכול להיות שהשמה שלך עשה את זה בכוונה, דרך אגב. לך תבדוק עם השליח שלך, לא ניסה לעשות פה בלוף. תבדוק אצלך את העסק. לך תבדוק קודם כל בלשכה שלך. אתה כזה מיליונר שיודע לעשות סעודות, תמנה ועדה. קודם כל הוא צריך לחתוב. נו, ומה שמו של המערך? זוכרים? ההוא גברה. מה שנקרא, היו לו מספיק קשרים בתקשורת כדי להישאר אנונימי. צנעת הפרט, כך קוראים לזה בתקשורת של היום. צנעת הפרט, זה נשמע יפה. בר קמצא, טוב, אני מבין למה הוא מופיע. כי הוא לא רק היה במחלוקת, הוא בוגד עם תעודות. אבל האיש הכי מסכן בכל הסיפור זה קמצא. האמת, ממש רחמנות עליו. כל ילד 2000 שנה כבר יודע שבגלל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה עשה קמצא בסיפור? הוא בכלל לא היה פה. ואם אני אגיד לכם שידע אישי שלי זה שהוא התפלל מנחה בשטיבל. אולי. אולי מה יריב? ואולי הוא עשה סקי? מה לקמצא ולסיפור? תכלס, הוא לא היה. בעלי המוסר אומרים, אתה יודע שסעודה תבוא, מה אכפת לך אם לא קיבלת הזמנה? נו. הוא היה בצפת, מה אני יכול לעשות? לא קיבל הזמנה, כן קיבל הזמנה. אפשר להשוות את קמצא לבר קמצא? הרי אני לא יודע מי זה קמצא. סתם אדם מסכן ששרבבו את השם שלו. ובר קמצא הוא האדם הכי מושחת שיכול להיות בעולם. בגלל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, זה התעללות במת. יש גבול למה שעושים לבן אדם. המערך, איך קוראים לזה היום, יצא זכאי. קמצא, הוא כנראה לא היו לו קשרים כדי לבטא את צנעת הפרט התקשורתי. כלומר, תמיד דואגים לזה אם אתה מהמקום הנכון. בר קמצא, הוא שמה, והאמת שאני בכלל לא מבין מה קורה שם בסוף, בר קמצא אומר, אם ישבו פה החכמים ולא מחור, סימן שנוח להם. לא נכון, הם היו במבוכה. לא נוח להם, הנוח להם ששני אנשים רבים? בסוף הסיפור, למה זה מתקשר פתאום לסיפור של נירון קיסר? איך זה מתקשר? ואני יודעתי, הנה הסיפור של בית שני במילה אחת. בית שני היה דור שכולו תורה ומצוות וגמילות חסדים, זה לא בית ראשון שהיה בו עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכו דמים. איך אמרנו פעם? אם יושבים חכמי ירושלים ועשירי ירושלים בסעודה ביחד, מה יש להם לעשות ביחד? מה הם עושים ביחד? כל חכמי ירושלים ועשירי ירושלים יושבים. מה הם עושים? לומדים ביחד עכשיו דף יועימי. מה הם עושים? כל השירי ירושלים וככמיה. סעודה מיוחדת. מלמדים אותם קצת מניות, בורסה. מה עושים יחד? יש רק הסבר אחד. אם יש דור מלא תורה, נו, אז מה עושים החכמים והעשירים ביחד? כשיש דור שצריך תורה וצריך מצוות, אז מה עושים? פאנדרייזינג. מישהו צריך להטרים. מישהו צריך לדרוג, לא לי, למוסד. מה זה קשור אליי? למוסדות. המויסדס. המוסדות. מה אני קשור לזה בך? אין לי שום עניין לזה. ואז יושבים בסעודה בירושלים, חכמי ירושלים ועשירי ירושלים, ועוסקים בלהרים את התורה, בלהרים את המצוות, בלהרים את הגמחים, פילי פלות, מה יותר יפה מזה? תגידו לי, אז איך יכול להיות שבדור שכולו גמילות חסדים גם יש שנאת חינם? לא הבנתי. פשוט. גמילות חסדים זה לאלה שבאים לגמח שלי. לא לאפיקורסים שבאים לגמח שלו. עכשיו יושבים שם, או עומדים שם שני מיניסטרים גדולים, או שני מיליונרים בצד, ורבים. ואני יושב שם, רב גדול, אני לא יושב שם כי אני משועמם. אני יושב שם כי אני רוצה לקדם את לימוד התורה במוסדי. בצדק, לא? זה חשוב. את המצוות, באמת חשוב. מה יותר חשוב? ושני עשירים רבים. עכשיו תגידו, זה הגיוני להתערב? טיפש. זה כבר תרם לך פעם. והוא, אתה יודע שהמנכ״ל שלך עובד עליו עכשיו. זה באמצע עבודה. עכשיו עובדים על העניין. ואתה אומר, נו, אבל בן אדם לחברו צריך... בן אדם לחברו, אז תעשה מקבית לפלקטים לכיתות א' בכל הארץ לבאהבת לרעך כמוך עם ציור של מיקי מאוס. בן אדם לחברו זה דבר חשוב, אבל יש גבול. בשביל להפריד בין שניים אתה מוכן להפסיד אגף? מה, לא הגיוני? הגיוני? את האמת. אני לא הייתי נוהג אותו דבר. אתם יודעים למה לא מופיע השם של ההוא גברה? כי אם היה מופיע השם של ההוא גברה, אז הסיפור לא היה מעניין. ההוא גברה זה השלם את החסר. ההוא גברה זה מה שקוראים הילדים ההוא. ההוא גברה, איך אומר הספר, והילד הזה הוא אני. ההוא גברה זה כל מי שחושב שהמריבה בין המערך לבין בר קמצא היא פחות חשובה ממה שהוא החליט שהדבר הכי חשוב עכשיו בעם ישראל או בתורה או במצוות או בגמילות חסדים. מאוד חשוב שיהיה אחדות בין המערך לבין הקמצא או השממצא או הלטובר. קודם כל, בוא נגמור להכריע בדיון הזה, כמה יכסחו אחד השני, לא משנה, אבל בוא קודם כל נסגור את העניין עם המוסדות. על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, על השיטה הזאת, על הקונספציה הזאת חרבה העיר. על אי ההבנה שהמריבה בין המערך לבר קמצא היא לא פחות חשובה והיא יותר חשובה מאלף אגפים שאתה הולך להקים בתורה ומצוות ומילות חסדים. על זה חרבה ירושלים. על זה לא חרבה ירושלים. על זה היא גם לא נבנה. כי כשלכל אחד יש את עדתו, והוא ועדתו יודעים בדיוק את כל התורה כולה, על כל העדה כולם קדושים. ואת הניסיון לראות את כלל ישראל יחד הם רואים כהתנסות על קהל השם. אז הכל יכול להיגמר. שאלתי שם שאלה מוזרה, חמורה קצת. מה נבך מופיע קמצא כל ההיסטוריה השם? קמצא הוא בר קמצא. בר קמצא בוגד. אתם יודעים למה הוא מופיע קמצא? זה ממש האיש אחד יחטא ועל כל הידע תקצוף. מה שאלה כדעת יצחק? מה אתה שואל האיש אחד יחטא ועל כל הידע תקצוף? כן? אתם יודעים למה מופיע קמצא הוא בר קמצא ביחד? בר קמצא הוא ודאי בוגד נאלך. קמצא הוא ודאי כל עוד לא הוכח אחרת הוא זכאי. אבל אתם יודעים מה זאת מחלוקת? מחלוקת זה דבר כזה, שבסופו של הסיפור, אתה כבר בכלל לא תבדיל בין קמצא לבר קמצא. גם אם היום אתה יודע בדיוק את ההבדלים, זה כזה דבר מדבק, שבסוף אף אחד לא יזכור מי היה בר קמצא, הבוגד, ומי היה קמצא שנתקע במינכן. כי המחלוקת תחלה את כולם, ואחלה אותם כרגע. כשמשה רבינו פגש בפעם הראשונה איש עברי מכה איש עברי מאחיו. זוכרים? זה היה כשהוא יצא אל אחיו מבית פרעה. והאיש העברי שהוא ניגש אליו ואמר לו, רשע, למה תכה את רעך? והוא ענה לו, מי שמך שר ושופט? מדוע תתנסו על קהל השם? הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? ומה אומר משה? אכן נודע הדבר. רשי, לא אכן נודע הדבר שהרגתי את המצרי, עכשיו נודע לי למה נגזר על ישראל שיהיו נרדים בפרך יותר מכל האומות. כי איש עברי מכה איש עברי. אכן נודע הדבר. רשי שם אומר שאלה היו דתן ואבירם. והנה הוא פוגש אותם שוב. פעם אחת יחידה מבקש משה רבינו, מתחנן, מתפלל, זה לא יאמן, זה ההפך ממשה, ריבונו של עולם, עם בריאה עברה השם ופצתה האדמה את פיה. כי אם האדמה לא תבלה את פיה ותבלה את בעלי המחלוקת, הם יבלעו את כולם. משה רבינו לא חרד מדרכו. הוא פשוט התפלל על כלל ישראל שלא ייבלע ולא יתקלה כרגע. אני חושב שהטרגדיה של הסיפור היא מרום קיסר. גוי, רומאי, שבא במגמה הכי ברורה שיש לחלות את העם הזה. ופתאום מוסר כליות של רומאי שבא להרוג. גורם לו להסתכל עלינו, על העם הזה, ולהגיד, וואי, אני לא נורמלי. העם הזה זה נצח ישראל. העם הזה זה ילדים של הקודש ברוך הוא. מי שמתעסק איתו בסוף יקרה לו מה שקרה למבוכד נצח. וכשנירון אמר את זה, אנחנו המשכנו לשבת שם בסלון עם קמצא ובר קמצא. המשכנו לראות את המערך ואת בר קמצא רבים. והמשכנו לקטלג. את בר קמצא מיקמנו במפלגה הזאת, ואת המערך במפלגה הזאת. כל כך ברור לי שאם ההוא גברא שמו היה מופיע, כולנו היינו יודעים מזמן אם הוא שמאלני או ימני. היינו יודעים בדיוק למה הוא כזה, כי כל השמאלני או ימני. ולכן הוא נשאר ההוא גברא. כי אז אולי יש צ'אנס שגם אני אהיה קשור למוסר הזה. כי אחרת זה לא רלוונטי לי. לכן גם נשארה פרשת קורח מההוא זימנה. פרשה אחת, אירוע אחד ב-40 שנה, בלי טיימינג. את הטיימינג של מתי זה היה, כמו את ההוא גברא, אתה תקבע. כנראה שגם את הטיימינג של מתי זה ייגמר, נשאר לנו לקבוע. ערב טוב ומבורך.